בסיומה של פרשת בו ישנם שתי פרשיות שעסוקות בהטמעת זיכרון יציאת מצרים לדורות, פרשת קדש ופרשת ויה כביחה. שתי המצוות האלו עוסקות בכל מיני דינים שאמורים לשמר את זכר יציאת מצרים, מצוות פטר רחם ומעל הכל מצוות פסח וגם מצוות תפילין. שלושה נושאים, שלושה דינים שבהם בא לידי ביטוי זיכרון יציאת מצרים. וכמובן, מעל הכל מרחפת האמירה לבנים. גם בפרשת קדש וגם בפרשת כביחה מופיע העניין החשוב להעביר את מסר יציאת מצרים לדור הבא. בפרשת קדש נאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השיוני בצאתי ממצרים. בפרשת ועקב יחה, ועקי שלך בנך מחר למור מזות, ואמרת עליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. הפעם הראשונה שמופיע הציווי לומר לבנים, נאמר כך, מצות יאכל שבעת ימים, לא יהיה לך חמץ, לא יהיה לך שעור, והגדת לבנך ביום ההוא למור, באותו יום, מתי ביום ההוא, הסתבר הדבר ביום שבו אוכלים מצה ולא אוכלים חמץ, ואמרת, והגעת לבנך, מה צריך לומר להגיד לבנים? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך מצוות תפילין. הביטוי בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים הוא ביטוי קצת סתום. מה כתוב כאן? הגעת לבנך, צריך להגיד לבן. מה צריך להגיד לגן? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור מה? מה זה זה? מה האמירה פה? מה האגדה לבנים? פסוק הזה הוא חתום, ולכן כדרכם שפסוקים חתומים, יש הרבה פירושים וויכוחים איך לפרש אותו. ואמרת, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אפשר לפרש, מציע הרמב"ן פירוש ראשון, בעבור זה שעשה, צריך להוסיף שין קטנה שיכולה לשנות פה את או להוסיף נופך לפסוק, בעבור זה שעשה השם לי בצאתי ממצרים, בגלל שהשם עשה לי כאלה ניסים ממצרים, לכן מה? לכן אנחנו אוכלים חמץ ולא אוכלים שעור. זאת אומרת, בעצם צריך להסביר לבנים, אנחנו אוכלים מצות ולא אוכלים חמץ שבוע, אז צריך להסביר, ללוות בזר, והגעת לבנך, למה זה? זה בגלל, בעבור, שעשה השם לי כאלה ניסים ביציאת מצרים, לכן אנחנו צריכים לאכול מצה ולהימנע מאכילת חמץ. פירוש שני, אומר אבן עזרא, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זה לא מה שאומרים לבנים, זה לא מה שאדם אומר לבן, אלא זה הסבר מדוע בכלל יצאנו מצרים. אתה צריך לאכול מצות, ואתה צריך לא לאכול חמץ, ואתה צריך לקיים מצוות אגדה לבנך, ותדע לך שבשביל זה בכלל יצאת ממצרים. בעבור זה, זאת הייתה הסיבה, זאת הייתה התכלית של כל יציאת מצרים. למה? כדי לקיים את המצוות האלו. אז לפי זה בעבור זה לא מה שאומרים לבנים, כמו הפירוש הראשון שמציע הרמב"ן, אלא נימוק, כן? בעבור, בגלל, בשביל מה? יותר נכון, בעבור זה בשביל. בשביל מה יצאנו מצרים? בשביל מה עשה השם לנו את כל הניסים האלו? בשביל זה. בשביל שנאכל מצות, בשביל שלא נאכל חמץ, בשביל שנקיים את מצוות הפסח. זאת אומרת, יציאת מצרים היא בשביל עשיית המצוות. כך מביא הרמב"ן גם בשם רבי אברהם, רבי אבן עזרא, בעבור זה שאני עובד באכילת הפסח והמצות, לכן עשה השם לי אותות והוציאה לי מצרים. הרמב"ן לא מקבל את הפירוש הזה, הוא לא מפרט מדוע, הוא רק אומר אינו נכון. אני לא מתחבר, הרמב"ן. לא נראה לו הפירוש הזה. יש פירושים נוספים. חז"ל מפרשים בעבור זה, הכוונה, צריך לסמן באצבע. וכך אנחנו נוהגים לעשות בליל הסדר. ויגדל לך מנחה ביום בעבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. זאת אומרת שמצוות ויגדל לבנך צריכה להיות ביום ההוא דווקא. אפשר להגיד לבנים כל יום, אפשר להגיד לבנים מתי שאתה רוצה. לא, צריך להגיד דווקא ביום ההוא. מתי ביום ההוא? בליל הסדר, דווקא אז צריך לקיים מצוות ויגדל לבנך. טוב, יכול לי בעוד יום, אולי נתחיל כבר בי"ד, לא, לא, בעבור זה, זאת אומרת, כאשר המצה ומרור מונחים לפניך, אז צריך לחבר את האמירה לבנים לנוכחותם הפיזית של המצה ומרור, כך אנחנו דורשים בהגדה, בעבור זה, מה זה זה? הנה זה, המצה והמרור שנמצאים כאן, זאת אומרת, כל המצוות ההגדה היא תלויה בזה, היא תלויה בזה שיש פה מצה ומרור לפנינו, וזאת, זה מקור אגב, דרך אגב, לשיטתו של הגאון מווילנה. מנהג האשכנזים, כך מופיע ברמה, ששבת הגדול, שבת שלפני פסח, לא להילחץ, יש לו קצת זמן, בשבת הגדול לפני פסח נוהגים לעבור על כל ההגדה. כך מנהג האשכנזים לפי הרמה, לעבור על המגיד. הגרא אומר לו, כתוב, מה כתוב בחז"ל? בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. כתוב בתורה מתי אומרים את ההגדה? כשיש מצה ומרור. בשבת הגדול אין עדיין מצה ומרור, לא אומרים, אין עניין אגדה. טוב, זה מחלוקת בין הגאון מווילנה לבין הרמ"א, רבי משה איסרליש. הרמב"ן כותב שהוא הולך לפרש לנו מה שיטתו. הוא בינתיים מביא את הדעות השונות, אבל הוא הולך, אומר, ועוד אפרש הכתוב. אני עוד הולך להסביר לך מה עמדתי בפירוש הפסוק הזה, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. איפה הוא מסביר את הדרשה הזאת? הוא מתעכב כשהוא מגיע למצוות תפילין. מצוות תפילין מופיעה בפרשת השבוע שלנו פעמיים, גם מיד ואחרי והגעת לבנך בפסוק ת' והיה לאחה לאות על ידך לזיכרון בין עיניך. ופעם נוספת, שוב, בסוף הפרשה, ממש בפסוק החותם את הפרשה, והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. שם, סביב מצוות תפילין, אומר הרמב"ן, אנחנו מניחים את שתי הפרשיות, לזכור את האמונה, את העובדה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, את הייחוד השם, את השגחתו וכו'. ופה הרמב"ן חוזר חזרה ומסביר לנו את הביטוי בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אומר הרמב"ן על דרך האמת. על דרך האמת זאת אומרת שזה קשור לפנימיות התורה. מה שאמר הכתוב בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בעבור זה פירושו כמו זה אלי ואנווהו. זה פסוק ששייך לשבוע הבא, באמצע שירת הים, עוזי וזמרתיה ואלי לישועה, זה אלי ואנווהו. הרמב"ן מחבר את בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לזה אלי ואנווהו. מחבר את פעמיים, יש פה זה זה, צריך להבין מה החיבור בין שני הפסוקים האלו. מסביר הרמב"ן, בעבור זה, בעבור שמו וכבודו, עשה עמנו והוציאנו ממצרים. לפי זה רוצה הרמב"ן לחבר אותנו לפסוק נוסף, והיה זה לך לאות על ידך, אומנם לא כתוב את המילה זה, אבל הרמב"ן מבזמין שזה קשור גם לתפילין, והיה זה לך לאות על זרוע עוזך, כתם, כתפארת וזמו עתה. ולדעת הרמב"ן, המילה זה, פירושה על פי הסוד, זה שמו וכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא זה. זה אלי ואנווהו. מה זאת אומרת זה אלי ואנווהו? אני מסתכל על ריבונו של עולם, על אלי, ואני רוצה לתת לו להנווה. אנווהו. מה זאת אומרת אנווהו? בפשט. אני הולך לבנות לו בית מקדש, הולך לבנות לו נווה, בית. זה אלי, אני רואה שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, ואני רוצה לבנות לו בית. או לפי חז"ל, זה אלי, כיוון שהקדוש ברוך הוא התגלה, אני הולך לעשות בשבילו דברים יפים, אתנאה לפניו במצוות. אבל הרמב"ן מציע דרך שלישית. זה אלי התגלה אליי שמו של הקדוש ברוך הוא, ואני צריך חובתי לספר על שמו של הקדוש ברוך הוא. ענווהו זה הצד שלנו בתמונה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים גדולים, למשל בקריאת ים סוף, למשל ביציאת מצרים, המטרה הגדולה ביותר של כל הניסים האלו היא קידוש שמו, הופעת שמו. הקדוש ברוך הוא מצידו עושה פעולות רבות, ונקדשתי, כן, וידעו מצרים כי אני השם, ויוודע, הכל לגלות את שמו, לגלות את רצונו, את הנהגתו, את ערכיו, את מלכותו. הקדוש ברוך הוא מצידו פועל, ומה חובתנו? חובתנו להשלים ולכן לקרוא לדברים בשמם. הקדוש ברוך הוא מצידו עושה פעולות, אבל צריך מישהו פה על במותי ארץ שיפרש ויגיד מה משמעותם של הפעולות האלו. יקרא למעשים בשמם, יביא את המעשים לתעודתם, יספר ויסביר, אתם רואים מה יש פה? זה כבוד השם, הנה זה רצון השם. זה אלי, אתה רואה את הפעולה האלוקית הזאת? אני ענווהו, מה זה ענווהו? אני אסביר על זה, אדבר על זה, אפרש את זה, אספר בשבחו ובתהילתו, אגדיל את שמו בפי, בסיפורי, בדיבורי. זאת אומרת שיש פה בעצם שיתוף פעולה. שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. הקדוש ברוך הוא מצידו עושה מעשים, פעולות, שבאות להביע מסרים, וחובתנו, עם ישראל, לפרש את המסרים האלו, לומר אותם, לקרוא להם בשמם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. אנחנו חובתנו לספר את התהילה. הקדוש ברוך הוא עושה את התהילה. בוודאי, הוא עושה את האירורים. אנחנו צריכים להסביר. הודו להשם, קראו בשמו. הודיעו בעמים עלילותיו. את העלילות הוא עושה. אבל צריך מישהו שיודיע בעמים את עלילותיו. מה זה להודיע? לפרש, להסביר, להרחיב, לתאר. זאת מצווה מיוחדת, אולי שורש כל השליחות שלנו, לספר תהילת השם. לדעת הרמב"ן, זו גם כוונת הפסוק אצלנו בפרשה. והגעת לבנך ביום ההוא למור. אתה מחויב לומר לבנך. מה זה לומר לבנים? מה פירוש הדבר? מה זה לספר לבנים בעצם? כי באמת בשביל זה יצאת ממצרים. מטרת יציאת מצרים זה הסיפור. בעבור זה, בשביל לספר את שמו, בשביל לגלות את שמו, לספר תהילתו, לכן עשה השם לנו את יציאת מצרים. לפי זה, מצוות סיפור רבנים, יש לה בעצם משמעות הרבה יותר רחבה. זה לא רק להעביר את הזיכרון לדור הבא. זה לא רק לנמק, תראו מה אנחנו עושים פה. אנחנו קצת השתגענו, אוכלים מצות, לא אוכלים חמץ. מה, בוא להסביר מה קורה כאן, יצאנו מצרים. אלא סיפור יציאת מצרים לבנים, הוא בעצם חובתנו הגדולה ביותר כעם. לספר תהילת השם. לספר כבודו. לספר שמו, להודיע בעמים, להודיע לבנים, להודיע בכלל. לספר ביציאת מצרים, כל אותו הלילה, לספר, פירושו, עם זו יצרתי לי, תהילתי, יספרו, להיות שייך למשימת המשימות שלנו כעם. לספר תהילת השם. עוד ועוד ועוד להעמיק בשמו, בכבודו, ברצונו, זה נקרא לקדש את שמו. והגדת לבנך מצוות אגדת הבנים, לפי הרמב"ן אם כן, זו מצוות קידוש השם. זה לא רק מצוות זיכרון, זה לא רק מצוות העברת מסרים, זאת מצוות המצוות. להפיץ את אמונת השם, את תהילתו וקדושתו, קודם כל במשפחתנו, לאט לאט בכל מקום. כמו זה אלי וענווהו, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. ולפי זה, כך גם מצוות תפילין. הרי פעמיים מצוות תפילין מופיעה בפרשת השבוע שלנו, בהקשר של הסיפור לבנים. והגעת לבנך ביום ולאמור, בעבור זה עשה השם למצא מצרים, והיה לאות על ידך ולזיכרון בינניך, מצוות תפילין. וגם בפעם השנייה, ואמרת אליו, למי? אל הבן, בחוזק יד, זו ציינו השם ממצרים וכו', והיה לאות על ידך ולתוטפות בינניך. פעמיים מצוות תפילין מופיעה בהקשר של סיפור יציאת מצרים לבנים. כן, לפי זה אנחנו נפרש, שזו גם מצוות תפילין. מהי מצוות תפילין? תפארת וזמו עתה. מצוות תפילין, המחויבות שלנו לעסוק בסיפור תהילת השם. זה מעניין, הגמרא אומרת על מי שעל עם ישראל שמניח תפילין, אומר רבי אליעזר הגדול, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין, תפילין של ראש. זאת אומרת, מה זה בעצם תפילין? לפי המהלך הזה, אם נלך עוד צעד לפי הרמב"ן, מצוות תפילין זה בעצם המחויבות שלנו לעסוק, לחשוב, לדבר, לעיין בתהילת השם, בשמו של הקדוש ברוך הוא, בכבודו, בסיפור גדולתו. בשביל לספר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, בשביל לספר תהילתו, צריך לזהות את שמו, צריך לגלות את זה, צריך לחשוב בצורה כזאת, צריך לראות בצורה כזאת, צריך להרגיש בצורה כזאת. הרבה אירועים סובבים סביבנו, הרבה אירועים הקדוש ברוך הוא עושה. היכולת לספר תהילת השם ולעסוק בשמו מתחילה בשאלה איך פירשת האירועים, איך הסתכלת עליהם, איזה רגשות הם עוררו בקרבך, איך הפנמת את האירועים. זו מצוות תפילין. מצוות תפילין מחייבת אותנו למעבדה האישיותית, איך אנחנו קולטים במוחנו ובליבנו, במראה עינינו, את מעשה השם. שם השם נקרא עליך. תפילין זה איזה מין, לפי זה, איזה משהו ששמים על הראש, שבא לתעל, לכוונן את כל המחשבות שלנו, מה שאתה רואה בעולם, תחפש איפה תהילת השם פה, מה כבודו, מה שמו. כך תסתכל, כך תרגיש, כך תפנים. מצוות תפילין, מצווה שעניינה דעת, דעת השם, לספר תהילת השם. בשביל לספר תהילת השם, בשביל לעסוק במשימה החשובה ביותר שלנו, כבוד שמו, עיון בדרכיו, אבל לתת הנהגתו, צריכים בשביל זה הכנה. וההכנה שלנו, מצוות תפילין. כן, אנחנו מניחים על מוחנו זיכרון בינניך, זר המוח, זה המחשבות, בינניך, צורת ההסתכלות, בעצם איזה בן אדם, איך האדם, איך יכולות הקליטה שלנו עומדות מול המציאות. ולכן במובן הזה מצוות תפילין היא מתאחדת עם מצוות סיפור יציאת מצרים. הן שותפות בעצם, הן שותפות לגמרי לאותה משימה, המשימה שמוטלת עלינו. הקדוש ברוך הוא מצידו יכול לעשות המון אירועים. השאלה איך אנחנו מפרשים אותם. השאלה אם אנחנו יודעים לקרוא לילד בשמו, לספר תהילתו, להתבונן נכון על האירועים, לפרש אותם, לומר אותם. זאת חובתנו, זו חובת קידוש השם המוטלת עלינו. באמת, באמת, זאת מטרת יציאת מצרים. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, כדי שאני אעסוק בסיפור תהילת השם. כן?
כן.
נכון. הבן הוא אנחנו. הצורך שלך לספר לבנים, מכריח אותך לעשות מעבדה, לפרש מה יש. ואנחנו עכשיו לפי זה מבינים, שמטרת ליל הסדר היא לא שחזור אירועים, למטרת ליל הסדר גם מול הבנים, זה לעסוק בשמו, ברצונו, לעיין בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא, לראות בכל דבר ודבר, באירועים שקרו ואולי גם בימינו, להרגיל את הילדים למשימה הגדולה ביותר, לפרש, הנה הקדוש ברוך הוא עושה, למה הוא עשה את זה, מה המשמעות, מה, איזה הנהגה הוא רוצה לגלית, ולהתרגל דרך הסיפור ליציאת מצרים, שגם, כן, זה אולי המסר החינוכי החשוב ביותר לדור הבא, שבאירועים שקורים בימינו, וכשיראו בימיכם, גם אתם תמשיכו במשימה הלאומית הזאת, שעניינה לספר תהילת השם. וחובתנו אבל להבטיח את זה, להתרגל לזה, להרגיל אותו. הנה, אנחנו עסוקים בנושא הזה. זה נושא לאומי אצלנו. לספר תהילת השם. כן. כבר בתחילת הפרשה אנחנו רואים את המוטיב הזה. המוטיב הזה מופיע כבר בתחילת הפרשה. מכת הרבה בתחילת הפרשה, מכה קשה מאוד. מה מטרת המכה? אומר... ויאמר השם אל ברו, הכבדתי את ליבו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. המטרה היא ניסים ומופתים. למה? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את מה? את אשר התעללתי במצרים. יש עניין לספר לדורות הבאים את ההתעללות שהקדוש ברוך הוא התעלל במצרים. מה המטרה? וידעתם כי אני השם, זו המטרה. זאת אומרת, כבר בתחילת הפרשה מופיע המטרה הזאת, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, זה המטרה של הכל. מה לספר? את כל פירוט ההצקות, לעשות זה, סרט, בך בדיוק, הרבה נכנס מפה, נכנס משם, מה התועלת? מה זה ריאת מלח הפצעים, זה ליהנות מהתיאור של מה שהמצרים סבלו? לא, וידעתם כי אני השם. אתם לספר, למען תספר באוזני בנך, הכוונה, אתה צריך לאבד את האירועים, ולהוציא מהם את הנהגת השם, את גדולתו, את גבורתו, את מידותיו, את רצונו, את שליטתו בעולם, את מלכותו, להוציא מהאירועים את סיפור שמו. זו המחויבות שלנו, זו המחויבות הלאומית שלנו, זו המשימה כלפי הדור הבא, וידעתם כי אני השם. אפשר אולי להחריף את החובה שלנו, יש פה איזה שיתוף פעולה בינינו לבין ריבונו של עולם, אבל לפני שנעשה את זה, נראה דברים שכותב הרב גם בעולת טוריאן, אני חושב דברים שעולים בקנה אחד עם דבריו של הרמב"ן פה. פרשיות קדש ועקב יחה פרשיות התפילין, יש נוהגים לומר אותם כל בוקר, לפני הנחת תפילין או אחרי הנחת תפילין, בעולת טוריה עמוד למתת, והיא גדתה לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והגלתה לבנך, יש רשמי קודש, יש רשמים רוחניים של האירועים, יש את האירוע ויש את רשמי הקודש. זאת אומרת, איזה מסקנות רוחניות אנחנו מסיקים מהאירועים, הרשמים האלו הם יסוד המורשת. אותם צריך להוריש לדור הבא. המטרה העליונה של הנפלאות שנעשו היא שימור הרשמים לדורות. זה לא האירוע העיקר, אלא ההשלכות הרוחניות של האירוע. את זה צריך להעביר. והדורות הם לא רק מספרים במובן הטכני שלא ילך שום פרט לאיבוד, סיפור אינפורמטיבי כזה. לא. הדורות מזכחים את הרשמים. כל דור ישבח מעשיך, זאת אומרת, להשביח זה למצוא דברים חדשים, להוציא עוד טעם, עוד משמעות, כל דור צריך לחשוב עוד תובנות, עוד השלכות של, וספר עוד ועוד תהילת השם, כפי שהוא חווה את הדברים בדור שלו. כל מגמת הגדולות שעשה השם עמנו במצרים, הייתה בעבור זה. מה זה בעבור זה? שאנחנו עם, ששומר את הרשמים ושואב מהאירועים אור חיים ודעת קדושים. בעבור זה עשה השם למצרים מצרים. למה יציאת מצרים? כי אנחנו עם כזה שמופקד על המשימה הזאת לספר תהילת השם. לחקוק את רשמי הנפלאות במחשבה וברגש. אז זה מצוות תפילין עכשיו הוא אומר. מה זה היה לאות על ידך לזיכרון בין עיניך? שאנחנו חושבים ככה, מרגישים ככה, מתבוננים ככה. זה יוצר רגיון לב, זה דורש, זה יוצר מבט אחר על העולם. אולי המשימה הגדולה ביותר שלנו, הפרשנות. כן, משימת המשימות שלנו כעם, הפרשנות. תהילתי יספר, לספר את התהילה. יש הרבה פרשנויות בעולם, העולם מלא פרשנים, וכל פרשן בוחר על מה לדבר ומה לומר. ואנחנו מחויבים לפרשנות הלאומית, הישראלית שלנו, אנחנו מניחים תפילין כל יום, בשביל לשכלל את יכולת הפרשנות שלנו. מה קורה סביבנו? מה קורה בתוכנו? מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה הנהגתו? מה מלכותו? מה אפשר ללמוד מכל מה שקורה מסביב? תהילתי יספרו. בסוף פרשת, אולי נתחיל באמצע פרשת בשלח, בשירת הים, מופיע הביטוי עוזי וזמרת יה, והאלי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי והרוממנו. עוזי וזמרת יה, יוד קי, חצי משם השם. יש שם שלם של הקדוש ברוך הוא, יוד קי וו קי. ופה מופיע חצי, יוד קי. עוזי וזמרת יה, הקדוש ברוך הוא עשה מצידו פעולה אלוקית מאוד מרשימה, שנקראת יוד קי. אבל חובתנו אנחנו להשלים את החצי השני של שמו של הקדוש ברוך הוא. כביכול הקדוש ברוך הוא מצידו עושה רק יוד קי. עושה את הפעילות, את העלילה, חצי. אבל מהחצי השני תלוי בנו, לספר שמו. ולאור זאת אולי אפשר להבין דבר דרמטי שמופיע בסוף פרשת בשלח. בסוף פרשת בשלח, במלחמת השם בעמלק, כיד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. חז"ל הצביעו על זה שמופיע פה שם חסר, כיד על כס יה. מה חז"ל אמרו? אין השם שלם, השם לא שלם. זה שם חסר. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. גם הכיסא מופיע באוף צורה חלקית. כתוב כיד על כס יה, לא כתוב כיסא ולא כתוב יוד כבב כי. למה? כי יש עמלק. כביכול שמו של הקדוש ברוך הוא חסר, קודם עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה הפרשנות. עמלק זה הפרשנות של האירועים. קריאת ים סוף, כל העולם בהלם. לא, אתם לא הבנתם שום דבר, זה לא קרה פה שום דבר. אתם, זה האירועים, זה קרה בגלל זה, זה בגלל... יש פרשנות למה שקרה כאן. אז שם השם חסר. כי שם השם תלוי באדם, בפעולה שלנו, בפרשנות שלנו. עמלק זה הפרשנות המוטעת. עמלק זה חוסר תפילין. קרקפת דלא מנח תפילין. עמלק זה להסתכל על האירועים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ולא להוציא מהם את שם השם, ולנטרל את שם השם משם. אז יש אירוע, בסדר, יש פרשנות כזאת, פרשנות כזאת, הרבה פירושים, יש פה הרבה תהליכים, למלא את העולם במלל של המון המון הסברים, רק לא מה רצון השם פה, זה המלאק. ולכן השם לא שלם, והכיסא לא שלם. אז מה זה להילחם בעמלק? איך נלחמים בעמלק? פה, בפרשנות, בהגעת לבנך, בלמען תספר, בתפילין. במחויבות שלנו לא לתת לאירועים לעבור לידינו, ולא לתת לפרשנויות השונות להחליט מה קרה ומה קורה, אלא חובתנו למען שמו הגדול, לספר תהילתו, לעסוק בשמו. זה מלחמת עמלק, זה הניצחון על עמלק. כמה דוד השקיע בזה מאמצים? דוד המלך, כן? כמה מאמצים? לספר תהילתו, לספר בשמו. זה לא עניין של לעשות לו, למחוא לו כפיים, לקדוש ברוך הוא. זה להסביר, לפרש, מה קרה כאן, כדי ששמו יופיע בעולם, בשביל זה הוא ברא את העולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל לספר את שמו. כל זה אומר הרמב"ן אצלנו בסוף הפרשה, שזאת המטרה של הכל. המטרה של כל האירועים היא כדי שהאדם, עם ישראל ידבר, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, למען תדע כי להשם הארץ. הקדוש ברוך הוא עושה דברים בשביל שאנחנו נדבר עליהם, כן? נוציא מהם את המסקנות, ביטוי של הרמב"ן, האל העליון חפץ בתחתונים בנו, כדי שהאדם ידע אותו, יודע, יכוון, כן? יש פה עשייה ציבורית, אומר הרמב"ן, ברבים, להתקבץ, לספר בריבונו שלם בתפילתו, ולכן התפילה צריכה קול, ותכן צריך לפרסם ולדבר ולהסביר. זאת חובתנו כבני אדם, חובת הצד שלנו. בעצם ביציאת מצרים, מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא יצר איתנו איזה שוג, סוג של שותפות. סוג של שותפות של סיפור שמו, הגשמת הייעוד של הבריאה כולה, היא אנחנו עובדים בצוותא. אנחנו ריבונו של עולם צריכים לעבוד ביחד. גם רבנו בחיי, שהוא בדרך כלל בעקבות הרמב"ן, גם הוא אומר דברים דומים. בעבור זה עשה השם לי, אומר הרמב"ן, בעבור זה, על דרך, אומר הרבנו בחיי, על דרך הקבלה, בעבור שמו וכבודו, בעבור השכינה. כי אין השכינה בישראל רק צורך הדיוט. זה לא רק בשבילנו. צורך גבוה. מה זה צורך גבוה? יש לנו משימה כלפיו, כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לספר בכבודו, לגלות את שמו. זה נקרא צורך גבוה. שם השם מתפרסם, מתגלה על ידינו. יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כמו שאמר יהושע, ומה תעשה לשמך הגדול? זאת אומרת שהמחויבות שלנו היא לשמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, לשם כך כל הדיבורים, הלימודים, העשייה כלפי שמיים. אלו דברים של רבנו בחיי שבעצם משלימים את הדברים שראינו כאן. לדעת הרמב"ן, זו גם מטרת כל הקמת בית המקדש, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, זה לי וענווהו, אמרנו נווה בית מקדש, לדעת הרמב"ן בפרסוף פרשת תצווה, זו גם מטרת המקדש כולו, הרמב"ן בפרק כ"ט, פסוק מ"ו, בסוף פרק כ"ט, מדבר על מטרת בית המקדש, לשוכני בתוכם, המטרה היא לשוכני, מה זה ושוכני? למען ידעו כבודי. כי השכינה בישראל צורך גבוה. ישראל אשר בך את פער. זה הכוונה, איבה למושב לא, פה יושב כי הביטיה. כל המושג הזה של לבנות נווה, שישראל מפרסמים ומגדילים את שמו, כן? אז מגדילים את שכינתו, זה נקרא לבנות נווה לקדוש ברוך הוא, זו מטרת המקדש כולו, לספר בתהילתו, לבנות לו נווה, לבנות לו בית. זאת משימה, זאת עבודה יומיומית מוטלת עלינו. אירועים רבים מתרחשים, עוברים, אנחנו רואים סביבנו, רואים בתוכנו, קידוש השם. מצוות קידוש השם הגדולה, מטרת העל של כל יציאת מצרים, חיה וקיימת, וחובתנו כלומדי תורה, כבני היוצאי מצרים, להמשיך לספר בתהילתו, לספר בשמו, לעיין בכל דבר שקורה, לראות את חסדו, את גבורתו, את מעלליו, את רצונו, את מלכותו. כל זה מנקה ומטהר את העולם, מברר אותו, מזכך אותו. כך העולם הולך ויוצא במו פינו משיעבוד לגאולה. כך העולם הולך ומגיע אל יהודו, אל מלכותו. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שלא יהיה פער בין השם אחד לבין שמו, לבין רצונו כפי שהוא מתגלה בעולם שלנו. כך אנחנו מחויבים מיציאת מצרים, זו הנחת התפילין שלנו. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שבת שלום לכולם, בשורות טובות.